שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ה' במסכת הוריות. נתחיל במשנה באמצע עמוד הקודם ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 27 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה מקרים שבהם הבית דין פטורים, בחלק השני נראה מצבים שונים של שוגג ומזיד, ובחלק השלישי סוגיה מאוד חשובה, כמה פרים מביאים ועל איזה רוב. בואו נתחיל. אז החלק הראשון כאמור זה המשנה הראשונה בדלת עמוד ב', וזה לגבי מקרים שבהם הבית דין פטור מלהביא פר, בגלל שאיזשהו חיסרון בבית דין עצמו. ורק נדגיש, החיסרון שנדבר עליו זה לא חיסרון שפוסל את הדיון או את הדיינים, אבל בכל זאת זה חיסרון כזה שפוטר אותם מפר. נחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף אחד זה שאחד הדיינים אמר שהם טועים, סעיף שני זה שלא היה שם מופלא של בית דין, וסעיף שלישי זה שאחד מהדיינים הוא גר, ממזר, נתין או זקן או שלא ראוי לבנים. זה באופן כללי, עכשיו בוא נפרט. אז סעיף ראשון זה שאחד מהדיינים אמר להם שהם טועים. עכשיו, כידוע, באופן כללי בבתי הדין, אנחנו לא צריכים שכולם יסכימו לדין, הרי הולכים לפי הרוב, אבל לגבי החיוב בפר, כאן דווקא כן צריך את כולם, כי כתוב, ואם כל הדת ישראל ישגו. עכשיו, מה זה אומר שצריך את כולם? אז ראינו בג' עמוד ב' שלפי רבי יוחנן צריך שממש כולם יסכימו באופן אקטיבי, שיהננו בראשם, את זה דחינו שם, אבל מה שכן צריך, אומרת המשנה כאן, שאומנם לא צריך שיהננו באופן אקטיבי, אבל כן צריך שלפחות ישתקו, שלא יתנגדו באופן אקטיבי. אם מישהו מתנגד באופן אקטיבי, ואז בסוף יתברר שהם טעו וכולי, אז על זה הם לא מביאים פר, זה סעיף ראשון. סעיף שני, בזמן הדיון המוטה, לא היה נוכח שם המופלא של בית דין, כלומר איזשהו גדול דור, ואפילו שלא היה צריך אותו מספרית, כלומר היו 71 דיינים בלעדיו, אבל בכל זאת היה מצופה שהם יחכו לגדול הדור, יתייעצו איתו, ואם הם לא עשו את זה, אז הם לא חייבים בפר, והגמרא מסבירה את הסברה שזה קצת כמו שראינו אתמול, שמדובר בטעות שאפילו הצדוקים מודים לו, אז הם לא חייבים פר, כי מתי הם חייבים פר? רק אם יש היגיון בטעות של הבית דין. הגיוני למה הם טעו, אבל אם זה היה ממש מרשלנות, וזה בית דין שאין מה לדבר איתם בכלל, הם טועים בטעות של כיתה א', לא מחכים לגדול הדור להתייעץ איתו, זה כבר רשלנות, אולי אפילו קרוב למזיד, ועל זה הם לא מביאים פר. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה אם כשהם דנו, אחד מהדיינים היה דיין שהוא פסול לדון בדיני נפשות, וזה גר, ממזר, נתין, זקן שלא ראוי לבנים. במקרה כזה, אפילו שאצלנו לא מדובר בדיני נפשות, אלא למשל הם התירו חלב, בכל זאת בית דין כזה לא מחייב בפר. ולמה? אז נראה את המקור בשני שלבים. שלב ראשון זה למה ללמוד מדיני נפשות אלינו. שלב שני זה מה בכלל המקור שהם פסולים בדיני נפשות. אז שלב ראשון, למה ללמוד מדיני נפשות אלינו, אומרת הגמרא, עושים גזרה שווה של עדה עדה מרוצח. ברוצח בבמדבר למדהי כתוב ושפטו העדה והצילו העדה, כלומר הדיינים. אצלנו כתוב אם כל הדת ישראל ישגו, גם כן הכוונה לדיינים. וממילא, מה שפוסל שם דיינים, אז מוציא אותם גם מהדין שלנו, של פר אליהם דבר, זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא, אוקיי, אז אני יודע למה ללמוד מרוצח אלינו, אבל מה המקור שאותם דיינים שהזכרנו פסולים ברוצח? אז נחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה זה גר, ממזר ונתין, אומרת הגמרא, הם פסולים כי הם לא מיוחסים, לומדים את זה מהשבעים זקנים שמשה רבנו אסף, שכתוב שם והתייצבו שם אימך ודורשים אימך בדומים לך, או שכתוב שם ונשאו איתך גם כן בדומים לך, כמו שמשה רבנו מיוחס והוא לא גר, ממזר או נתין, אז גם הדיינים בדיני נפשות צריכים להיות מיוחסים כמותו. זה לגבי גר, ממזר ונתין. לגבי זקן ושלא רואי לבנים, נלך לפי גרסת הרמב״ם והמאירי, שהכוונה היא או זקן שכבר מזמן גידל את הילדים שלו, או אדם שאומנם עוד לא זקן אבל עוד לא זכה לבנים, אדם כזה יש לו פחות רחמים ולכן הוא לא ירחם בדין, ולכן הוא פסול בדיני נפשות, וממילא כאמור הוא גם מוצא מהדין של פר. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על מקרים שבהם יש איזשהו חיסרון בבית דין והם לא מתחייבים בפר, וזה כאמור אם אחד הדיינים אמר שהם טועים, או אם לא היה שם מופלא של בית דין, או אם אחד מהדיינים הוא פסול לדיני נפשות, כלומר גר, ממזר, נתין, זקן או שלא ראה בנים, וזה היה כאמור החלק הראשון. החלק השני זה במשנה הבאה, דיין בדלת עמוד ב', וזה לגבי מצבים שונים של שוגג ומזיד, ונראה שלושה מצבים. מצב ראשון זה שגם הבית דין וגם הקהל היו שוגגים, מצב שני זה שהבית דין מזידים והקהל שוגגים, ומצב שלישי הפוך, שהבית דין שוגגים והקהל מזידים. בוא נראה מה הדין. אז מצב ראשון זה בעצם המצב הרגיל שבו יש חיוב של פר, זה ששניהם שוגגים, הבית דין הורו שגגה, הקהל הקשיב לבית דין ולכן עשה את השגגה, זה המצב הרגיל שבו חייבים פר. שני המצבים הבאים זה מצבים שבהם אחד מהצדדים היה מזיד ואז ממילא לא יהיה פר. מה הם? אז מצב שני זה שיש ביתין של רשעים והם הורו במזיד שגגה, והציבור הקשיב להם וחשב שזה הדין, אז הביתין מזידים והציבור שוגג. במצב כזה הביתין פטורים מפער, כי פער זה רק על שוגג ולא על מזיד, והציבור, כל אחד ואחד מהם מביא חטאת רגילה, כי כאן אפילו שהם סוג של אנוסים, אבל עדיין הם לא יכולים לצלוט את השגגה שלהם בביתין, כי הביתין לא שגגו, הם הזידו, וממילא כל אחד ואחד מהציבור חייב בחטאת רגילה. זה המצב השני שבו הביתין מזידים והציבור שוגגים. מצב שלישי זה מצב הפוך, שבו הביתין שוגגים, אבל הציבור היו מזידים. כלומר, הם ידעו שהביתין טעו, הם ידעו שלא אמורים להקשיב לביתין כשהם טועים, ובכל זאת הם הלכו לפי הביתין. אז גם כאן אין פער, כי זה נחשב שהם הזידו ולא שגגו, והם גם לא יביאו חטאת כי הם הזידו. זה המצב השלישי. בסוגריים הנהיר, שלא מספיק ברור לי למה זה שונה ממה שראינו בדף ב' במשנה הראשונה, שאדם פשוט שהוא לא תלמיד חכם, אפילו שהוא חושב שהבית דין טועים, הוא צריך להקשיב להם, וזה נחשב שהוא שגג בהוראת הבית דין, ואילו כאן אנחנו מחשבים להם את זה כמזיד. אני אשמח להערות שלכם לגבי זה בתגובות שמתחת לשיעור, ועד כאן שלושת המצבים של המשנה. עכשיו בגמרא, הגמרא לוקחת את המצב השלישי לנושא אחר לגמרי. נזכיר שבבית עמוד א' ראינו ספק של רמי בר חמה, מה קורה עם בית דין הורו שמותר לאכול חלב, והיה אדם אחד שאומנם אכל חלב, אבל לא בגלל הוראת הבית דין, אלא פשוט כי הוא חשב שזה שומן, היה לו עוד שגגה כאן. האם הוא יהיה חייב בחטאת או שהוא פטור יחד עם כולם? זה היה ספק שמה, והגמרא אצלנו קוראת למקרה הזה שוגג דומיה דמזיד, כי אומנם הוא היה שוגג, הוא חשב שזה שומן, אבל הוא קצת דומה למזיד בזה שגם הוא, כמו המזיד, לא תלה את המעשה שלו בבית דין, אלא פשוט כי הוא חשב שזה שומן. זה היה הספק שם. עכשיו חזרה עלינו, אומרת הגמרא, לכאורה מהמצב השלישי של המשנה, אפשר לדייק שבספק של רמי בר חמה, הדין הוא שהוא יהיה חייב בחטאת. למה? כי כאמור אצלנו במצב השלישי אמרנו, שאם בית דין שוגגים והקהל מזידים, אז הם פטורים. עכשיו, זה כשהם ממש מזידים, שאז הם פטורים. אבל מכאן נדייק שאם הוא לא ממש מזיד, אלא רק דומיה דמזיד, כלומר, הספק של רמי בר חמה, הוא לא יהיה פטור, אלא חייב, ולכן המשנה לא הזכירה את זה. אלא רק הזכיר המקרה של ממש מזיד. זה לכאורה, אבל מיד הוכה הגמרא, מה פתאום? יכול להיות שגם במקרה של רמי בר חמה הוא באמת פטור, וזה שהמשנה לא הזכירה את זה, זה פשוט כי זה לא הנושא. הנושא של המשנה זה להזכיר הפכים, כלומר, המקרה הקודם היה שהביתין מזידים והקהל שוגג, אז המקרה השלישי זה מקרה הפוך, שהביתין שוגגים והקהל מזיד, לכן הזכירו את זה, אבל יכול להיות שבאמת גם בדומי דמזיד הוא יהיה פטור, ועד כאן לגבי המשנה הזאת, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי והמרכזי של השיעור זה במשנה האחרונה, עדיין בדלת עמוד ב', וזה לגבי שתי שאלות מרכזיות על פר אליהם דבר של ציבור, וזה כמה פרים מביאים ועל איזה רוב מביאים אותם. אז לגבי זה יש לנו במשנה שלוש דעות, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון. הברייתא חוזרת על אותם דעות ומוסיפה עוד איזה תת דעה, רבי שמעון בן אלעזר, בתוך דעת רבי מאיר, וגם מביאה קצת מקורות לדעות השונות. אחרי זה בשליש התחתון של עמוד א', במילים אמר אמר, הגמרא מרחיבה לגבי אותם מקורות, ואחרי זה בשליש העליון של עמוד ב', עידן לגבי מקרים שלא מספיק מפורשים בברייתא. זה באופן כללי. עכשיו בואו נצא לדרך. אז קודם כל בואו נראה בקצרה את הדעות עצמן, אחרי זה ניכנס למקורות. אז שוב, אנחנו בעצם מדברים כאן על שתי שאלות, שכמו שנראה במקורות הן קצת תלויות אחת בשנייה. שאלה אחת זה כמה פרים מביאים, ושאלה שנייה זה על איזה רוב אנחנו מדברים. אז דעה ראשונה זה דעת רבי מאיר, שאני מניח שכל מי שלא למד את זה עדיין, זה מה שחשבתם תמיד, וזה שקודם כל צריך רוב של כל הציבור, כלומר שבעה שבטים מתוך 12, וכמה פרים מביאים כשזה קורה, מביאים פר אחד. זו דעת רבי מאיר במשנה. בברייתא מביאים את דעת רבי שמעון בן אלעזר עם איזשהו נואנס בתוך רבי מאיר, וזה שלגבי הרוב אפשר או רוב שבטים, כלומר שבעה מתוך 12, או רוב אנשים, כלומר אם נתעלם מהשבטים ופשוט נספור כמה אנשים חטו, גם זה יחשב לרוב. בכל אופן, שוב, לפי רבי מאיר, הרוב הוא רוב של כל עם ישראל, או בשבטים, או בשבטים, או באנשים, והקורבן הוא קורבן פר אחד. זה רבי מאיר. רבי יהודה בא וחולק עליו בשתי נקודות מרכזיות. קודם כל הוא אומר, אני לא צריך רוב של כל עם ישראל, מספיק לי רוב של שבט אחד, ונקודה שנייה, לא מביאים רק פר אחד, אלא כל שבט ושבט מעם ישראל מביא פר, זה נקרא גוררין, כלומר, אפילו שרק שבט אחד חטא, גוררים גם את שאר השבטים, כולם מביאים פר, זו דעת רבי יהודה. רבי שמעון גם הוא לא כמו רבי מאיר, אלא אם כבר הוא קצת כמו רבי יהודה, ונחלק את מה שהוא אומר לארבעה דברים. בשני הדברים הראשונים הוא כמו רבי יהודה, בדבר השלישי הוא מקל מרבי יהודה, ובדבר הרביעי הוא מחמיר מרבי יהודה. כלומר, דבר ראשון הוא כמו רבי יהודה, בזה שגם הוא אומר שאני לא צריך את רוב עם ישראל או רוב השבטים, אלא אפילו שרוב שבט אחד חטא, זה כבר מחייב פר. דבר שני, גם כן כמו רבי יהודה, זה שלא מביאים רק פר אחד, אלא כל שבט ושבט שחטא צריכים להביא פר. ודבר שלישי, בזה הוא מקל מרבי יהודה, זה שלדעתו לא גוררין, כלומר רק השבט או השבטים שחטאו יביאו, אבל שאר השבטים לא. ודבר רביעי שבו הוא מחמיר מרבי יהודה, זה שחוץ מהפר שכל שבט שחטא מביא, גם הבית דין מביא עוד פר. כך שאם נסכם את שלוש הדעות, יוצא שאם 12 שבטים חטאו, אז לרבי מאיר יביאו רק פר אחד, לרבי יהודה יביאו 12 פרים, ולרבי שמעון 13, כי כל שבט מביא, פלוס הבית דין. אם רק שבט אחד חטא, אז לרבי מאיר אף אחד לא מביא, כי צריך רוב. לרבי יהודה ורבי שמעון לא צריך רוב, ולכן לרבי יהודה כל השבטים מביאו, אז סך הכל 12, כי אותו שבט שחטא גורר את כולם, ואילו לרבי שמעון אותו שבט אחד לא גורר, ולכן רק הוא יביא, פלוס הבית דין, אז סך הכל שניים. אם שבעה שבטים חטאו, אז עכשיו שיש רוב, אז גם לרבי מאיר מביאים, אבל שוב, רק פר אחד. לרבי יהודה, עוד פעם, כמו בשבט אחד, זה לא משנה, מביאים 12, כי הם גוררים את כולם. לרבי שמעון יביאו 8, כי שוב, 7 לשבטים שחטאו, ועוד אחד לבית דין, סך הכל 8. עד כאן שלוש הדעות, ועכשיו מה שנעשה זה לגבי כל אחת מהדעות, נראה את המקורות של זה, כשכל פעם נראה קודם את המקור שהברייתא מזכירה, ואז נראה את התוספת של זה בגמרא, והפעם לא נלך לפי סדר המשנה של רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, אלא לפי סדר הברייתא של רבי יהודה, רבי שמעון, ובסוף רבי מאיר. אז אנחנו מתחילים ברבי יהודה. רבי יהודה כאמור אומר שאפילו שבט אחד שחטא צריך להביא, ואז הוא גם גורר את שאר השבטים, כך שכל שבט ושבט צריכים להביא סך הכל 12. מה המקור לזה? אז בברייתא אומרים שהוא לומד מהמילה קהל בעצם שני דברים, גם שזה דווקא קהל ולא יחידים, כלומר שבט ולא אנשים בודדים, וגם שכל קהל וקהל מביא, כלומר כל שבט ושבט, זה מה שכתוב בברייתא. לא כתוב כאן ממש מקור מפורש לזה שגם אם זה רק שבט אחד חטא, זה נראה בהמשך בהרחבות בגמרא. בכל אופן, עד כאן מה שיש בברייתא. הגמרא מרחיבה את זה ואומרת שבעצם לרבי יהודה יש 4 לימודים. למה 4 לימודים? כי אם נסתכל בפסוקים, אנחנו בויקרא ד', פסוקים י"ג י"ד, אז בפסוק י"ג כשמדובר על החטא כתוב ונעלם דבר מעיני הקהל, ובפסוק י"ד כשמדובר על הקורבן גם כתוב והקריבו הקהל. אז יש לנו כאן בעצם פעמיים שכתוב הקהל שאפשר ללמוד מהם, וגם פעמיים שיש כאן ה' מיותרת, הקהל. כך שסך הכל יש לי 4 לימודים, קהל קהל והי והי. אז מה רבי יהודה לומד מארבעת הלימודים? אומרת הגמרא שמהלימוד הראשון הוא לומד את מה שהברייתא הזכירה, שזה דווקא אם זה קהל ולא יחידים, וגם שכל קהל וקהל, כלומר כל שבט ושבט מביא ולא רק פר אחד לכולם. לגבי זה שאפילו אם זה רק קהל אחד, שבט אחד עשה, זה כאמור נראה רק בהמשך. זה מהלימוד הראשון. מהלימוד השני, בגמרא זה השלישי, לומדים את הדין של גררה, כלומר שאפילו אם רק שבט אחד או כמה שבטים חטאו, הם גוררים את שאר השבטים, כך שבעצם כל פעם צריכים כל 12 השבטים להביא. זה הלימוד השני. ועד כאן בעצם הלימודים של רבי יהודה לגבי הנושא שלנו, ששוב, לפי רבי יהודה חידשנו שכל שבט ושבט מביא, ואפילו אם רק שבט אחד חטא, אז גוררים גם את השאר. עד כאן שני הלימודים העיקריים של רבי יהודה. בנוסף לזה, כאמור יש לו 4 לימודים, אז הלימוד השלישי, זה דין שתמיד אנחנו אותו, עכשיו נראה מה המקור שלו, זה שההוראה תלויה בבית דין, והמעשה תלוי בקהל. כלומר, מתי מביאים פר? אם הבית דין הורו טעות, ואז מי שקיים את הטעות זה הקהל. כלומר, לא אכפת לי אם הבית דין גם חטאו בעצמם על פי מה שהם אמרו או לא, אלא אכפת לי רק אם הקהל עשה את הטעות. זה הלימוד השלישי של רבי יהודה כאן. ולימוד רביעי זה דין נוסף שרבי יהודה הזכיר במשנה שעוד לא הזכרנו אותו, וזה שאומר רבי יהודה שלא רק אם הבית דין הגדול של כל עם ישראל הורה טעות אז צריכים להביא פר, אלא גם אם הבית דין הראשי של שבט ספציפי חטא, אז אותו שבט צריכים להביא פר. כאן לא עושים גרירה, אלא רק אותו שבט. זו דעת רבי יהודה, וזה הלימוד הרביעי שלו. חכמים במשנה חולקים ואומרים לא נכון, פר זה רק לגבי הבית דין הגדול בירושלים. בכל אופן, עד כאן 4 הלימודים של רבי יהודה, כשמה שעיקרי לנושא שלנו זה שני הלימודים הראשונים שהבאנו, וזה שקודם כל זה לאו דווקא כולם, אלא גם קהל אחד, ושכל קהל וקהל צריך להביא, ושיש גרירה. ועד כאן לגבי רבי יהודה. הדעה הבאה זה רבי שמעון, ששוב נזכיר, רבי שמעון הוא כמו רבי יהודה לגבי זה שמספיק ששבט אחד חטא ושכל שבט ושבט צריך להביא, אבל הוא מקל מרבי יהודה בזה שלדעתו לא עושים גרירה, והוא מחמיר מרבי יהודה בזה שלדעתו גם הבית דין מביאים. מה המקור שלו? אז שוב, לגבי זה שמספיק ששבט אחד חטא, את זה נראה בהרחבות שבהמשך. לגבי שאר הדברים, אז בברייתא מביאים מקור לגבי זה שגם הבית דין מביאים קורבן, וזה שכאמור בפסוקים כתובים פעמיים הקהל, פעם אחת למעלה, כלומר בפסוק י"ג לגבי החטא, מעיני הקהל, ופעם שנייה למטה, כלומר בפסוק י"ד לגבי הקורבן, והקריבו הקהל. ואומר רבי שמעון, אני לומד מלמעלה ללמטה, כלומר כמו שבי"ג כשכתוב מעיני הקהל, בעצם מוזכרים פה גם הדיינים, זה העיניים, וגם הקהל עצמו, אז אותו דבר גם בקורבן, זה לא רק הקהל מביא קורבן, אלא גם הבייטין. כך שמביאים כל שבט ושבט, וגם הבייטין, זה המקור לזה שגם הבייטין מביאים. שוב, זה נקרא בגמרא שהוא לומד מלמעלה למטה, מפסוק י' ג' לפסוק י' ד', שגם בי' ד' יש גם את הבייטין. זה מה שכתוב בברייתא. הגמרא שוב מרחיבה את זה, כי כאמור, לפי הגמרא אין כאן בעצם רק שני לימודים, אלא יש יותר, כי יש את ההם המיותרים, אלא שאומרת הגמרא שלפי רבי שמעון אין לנו כאן ארבעה לימודים, אלא רק שלושה. כי לדעתו, ההי הראשונה היא לא מיותרת, כי אי אפשר לכתוב מעיני קהל, חייבים לכתוב מעיני הקהל, רק ההי השנייה מיותרת, אז סך הכל יש לו שלושה לימודים, אז איך הוא לומד מהם? אז מאחד משני הלימודים האחרונים הוא לומד כמו רבי יהודה שכל קהל וקהל מביא, ומשני הלימודים האחרים הוא עושה את מה שאמרנו בברייתא, כלומר הוא לומד מלמעלה למטה, מפסוק י"ג לפסוק י"ד, שגם בקורבן זה לא רק הקהל מביא, אלא גם הבייטין, וכך הוא מגיע למה שהוא אמר, שכל שבט מביא, אפילו שבט אחד וגם הבייטין, אבל לפי רבי שמעון, אין לו מקור לזה שגוררין, ולכן לדעתו, באמת, כאמור, לא גוררין, ורק השבטים שחטו והבייטין מביאים, ולא שאר השבטים, עד כאן לגבי רבי שמעון. הדעה האחרונה שנדבר עליה זה רבי מאיר. רבי מאיר כאמור לא מסתפק בשבט אחד, אלא צריך רוב שבטים, ומביאים רק פר אחד, ולא כולם. מה המקור של זה? אז בברייתא גם הוא לומד מלמעלה למטה, מפסוק י' ג' ל' י' ד', רק שלדעתו ב' י' ג' אומנם כתוב מעיני הקהל, כך שלכאורה הקהל כאילו מוזכר, אבל הוא לא באמת מוזכר, כי הכוונה היא עיני הקהל, הדיינים של הקהל. אז כיוון שבפסוק י' ג' זה רק הדיינים, אז גם בפסוק י' ד' בקורבן זה רק הדיינים, ולכן לדעתו מביאים רק פר אחד ולא יותר. זה כתוב בברייתא. עכשיו, מה הוא יעשה עם כל ארבעת הלימודים והם המיותרות? אומרת הגמרא, הוא לא דורש את ההי, לדעתו זה לא מיותר, וממילא הוא בעצם נשאר רק עם הקהל הקהל, והוא לומד את מה שאמרנו מלמעלה למטה, שיש רק קורבן אחד, וממילא גם לא נשאר לו מקור ללמד שמספיק שבט אחד, או כל שבט ושבט, אלא זה רק קורבן אחד. זה דעת רבי מאיר, ולסיום, רבי שמעון בן אלעזר בברייתא, הוא אומר בתוך שיטת רבי מאיר, שלגבי הרוב, זה לאו דווקא רוב שבטים, אלא או רוב שבטים, או רוב אנשים. מאיפה הוא לומד את זה? אז הוא בכלל לא לומד את זה מהפסוקים שלנו, אלא מפסוקים לגבי עבודה זרה. כי נזכיר שאם בייטין הורו טעות בענייני חלב למשל, אז הם מביאים פר. אבל אם הם הורו טעות לגבי עבודה זרה, אז גם כאן יש קורבן מיוחד, אבל זה לא פר חטאת, אלא שעיר לחטאת ופר לעולה, זה כתוב במדבר תתוו, ונשים לב ששם בפסוקים יש משהו מעניין. בהתחלה בפסוק אבדלת כתוב שם מעיני העדה, משמע רק מיעוט מהעדה חטא, לא כולם, ואילו בפסוק כבב כתוב כי לכל העם בשגגה, משמע שהרוב חטו, אז תחליט, רק מיעוט חטא או הרוב חטא. אומר רבי שמעון בן אלעזר, זה פשוט מאוד, אני צריך רוב של אחד מהדברים, כלומר, או רוב שבטים, אפילו שזה רק מיעוט מהקהל, או רוב קהל, אפילו שזה רק מיעוט מהשבטים, כך הוא מסדר שזה מצד אחד גם רוב, אבל מצד שני יכול להיות גם מיעוט. זה המקור של רבי שמעון בן אלעזר, שמספיק או רוב שבטים או רוב קהל. עד כאן רבי מאיר ורבי שמעון בן אלעזר בשיטתו, ועד כאן הדעות והמקורות במשנה ובברייתא. ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב'. שימו לב שעל השלוש שורות הראשונות של הברייתא דילגנו, נחזור להם רק בסוף. עכשיו מה שנעשה מכאן ועד סוף העמוד, נראה שלושה דיונים עם הרחבות לגבי המשנה והברייתא. בדיון הראשון והשני נראה דינים שאנחנו אמרנו אותם כברורים, אבל האמת היא שבברייתא הם לא כתובים במפורש, ועכשיו נראה איך הגמרא הגיעה עליהם. וזה דיון ראשון, האם רבי יהודה אומר שיש גררה רק אם שבעה שבטים חטו, או אפילו אם רק שבט אחד חטא? כאמור, המסקנה היא שגם אם רק שבט אחד. ודיון שני לגבי רבי שמעון, האם הוא מחייב גם לשבט אחד או לא? גם כאן כאמור המסקנה היא שכן. ובדיון השלישי נראה מה המקור באמת שלפי רבי שמעון ורבי יהודה מחייבים גם על שבט אחד. בואו נתחיל. אז כאמור, הדיון הראשון זה לגבי רבי יהודה. לגמרא ברור שלפי רבי יהודה, גם אם רק מיעוט מהשבטים חטו, נניח שני שבטים, אז ברור שהם צריכים להביא פר, זה מפורש בברייתא. מה שלא מפורש זה האם כשרבי יהודה דיבר על גררה, כלומר שאפילו שרק חלק מהשבטים חטו, אז כל השבטים צריכים להביא פר, האם הוא אמר את זה דווקא כשלפחות שבעה שבטים חטו, שזו הדוגמה שעליה הוא דיבר בברייתא, או שזה לאו דווקא, וגם אם רק שבט אחד חטא, שני שבטים, גם אז לא רק הם מביאים, אלא הם גוררים את כולם. זו השאלה בדיון הראשון, כשכאמור את התשובה אנחנו כבר בעצם יודעים, שכן, גם אם רק שבט אחד חטא, כל ה-12 שבטים צריכים להביא, אבל בואו נראה מאיפה הגמרא יודעת את זה, ולגבי זה נראה שתי ראיות, אחת דווקא לזה שאין גררה, אבל אותה נדחה, ואחרי זה ראיה שיש גררה והיא תתקבל. ראיה ראשונה זה מברייתא שאומרת ככה, מה הן מביאין? תנקם אומר פר אחד, רבי שמעון אומר שני פרים. עוד פעם, מה הן מביאין? לתנקמה אחד, לרבי שמעון שניים. ומה שלא ברור בברייתא זה א', כמה שבטים חטו כאן, וב', מי זה תנקמה? אז אומרת הגמרא, חייבים לומר שמדובר כאן ששבט אחד חטא, ושתנא קמא זה רבי יהודה. למה? כי אם מדובר שיותר משבט אחד חטא, אז לפי רבי שמעון יצטרכו להביא יותר, כי הרי לדעתו כל שבט ושבט שחטא מביא פלוס הבית דין. אז מזה שיש כאן לדעתו שני קורבנות, זה אומר שאחד חטא וגם הבית דין מביא. אז לכאורה ברור ששבט אחד חטא, וגם ברור שמדובר שהוא חטא בהוראת בית דין הגדול, כי אם זה לא בית דין הגדול אלא בית דין של שבט ספציפי, אז לפי רבי שמעון לא מביאים כלום. אז שוב, לכאורה לפחות, מדובר ששבט אחד חטא בהוראת בית דין הגדול, לכן אפי רבי שמעון מביאים שניים, אחד השבט ואחד הבית דין. ועכשיו, מי זה תנא קמא? אז תנא קמא לא יכול להיות רבי שמעון, כי הרי רבי שמעון כבר מופיע בברייתא, והוא גם לא יכול להיות רבי מאיר, כי לפי רבי מאיר אם רק שבט אחד חטא לא מביאים כלום כי צריך רוב, אלא ודאי מדובר ברבי יהודה. וממילא יוצא מכאן, כאמור בניגוד למה שאנחנו מנסים להוכיח, שלפי רבי יהודה, אם שבט אחד חטא, אין גררה, אלא רק אותו שבט מביא וזהו. זאת הראיה הראשונה שלפי רבי יהודה, אם זה מיעוט, אין גררה. אבל, כאמור, הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת שאפשר להבין את המקרה הזה אחרת לגמרי, לא מדובר ששבט אחד חטא, וגם תנא קמא זה לא רבי יהודה. אלא מה מדובר כאן? מדובר שיש רוב שחטאו, אבל רוב חלקי. כלומר, רוב טוב זה שיש שני גורמים, גם רוב בשבטים, כלומר שבעה שבטים, וגם רוב באנשים, שמספרית הרוב שחטאו הם גם רוב של כל המספר של כל עם ישראל. זה רוב טוב. לעומת זאת, רוב חלקי זה שיש רק אחד מהגורמים האלו, כלומר, או שזה אומנם רוב של כל עם ישראל, אבל זה רק בשישה שבטים, או שזה שבעה שבטים, אבל זה לא רוב של כל עם ישראל. זה רוב חלקי, ונעמיד שעל זה הברייתא מדברת, וגם נעמיד שתנא קמא שם זה בכלל לא רבי יהודה, אלא רבי שמעון בן אלעזר, ולפי זה אין לזה שום קשר לנושא שלנו לגבי רבי יהודה עם שבט אחד, כי הברייתא היא לא רבי יהודה, והיא גם לא שבט אחד, אלא היא מחלוקת אחרת לגמרי. וזה לגבי רוב חלקי. שכמו שכבר ראינו במשנה, לפי רבי שמעון בן אלעזר, רוב חלקי גם הוא רוב טוב, וממילא לדעתו במקרה כזה יש קורבן וכמה? פר אחד, כי הוא כאמור סובר כמו רבי מאיר, שבכל מקרה מביאים רק פר אחד, זו דעת תנא קמא מאוד מובנת. לעומת זאת רבי שמעון אומר שמביאים שני פרים. למה שני פרים? הרי לדעתו כל שבט ושבט שחטא מביא, אז כאן צריך לחדש שבאמת לפי רבי שמעון יש שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה אם שבט אחד חטא או שניים או שלוש, בקיצור אם אין רוב, אז כרגע מבינה הגמרא שלפי רבי שמעון לא מביאים כלום, זו דרגה ראשונה. הדרגה השלישית זה שיש רוב טוב, נגיד שבעה שבטים והם גם רוב עם ישראל, אז כל שבט ושבט מביא, פלוס הבית דין, סך הכל שמונה. מה שהברייתא כאן דיברה זה כאמור על הדרגה האמצעית. כאן צריך לחדש לפי רבי שמעון, מצד אחד כן מביאים, כי בכל זאת זה כן סוג של רוב, אבל מצד שני, כיוון שזה לא ממש רוב, אז לא כל שבט ושבט מביא, אלא כל השבטים שחטאו יביאו ביחד אחד, והבית דין יביא עוד אחד, ולכן יביאו כאן רק שניים. על זה הברייתא דיברה. ובקיצור, המחלוקת היא לא על הנושא של שבט אחד לפי רבי יהודה, רבי יהודה בכלל לא דיבר כאן, ולכן אי אפשר להביא מכאן ראיה לגבי רבי יהודה עם שבט אחד. עד כאן ראיה ראשונה שאם זה רק שבט אחד, אז לפי רבי יהודה לא גוררים, אבל דחינו. ועכשיו לראיה השנייה שגם בשבט אחד, לדעת רבי יהודה דווקא כן גוררים. וזה מברייתא שמדברת על מה קורה כשבית דין של שבט ספציפי הטעה את אותו שבט, שראינו כבר במשנה שלפי שאר החכמים אין במקרה כזה פער, אבל לפי רבי יהודה יש, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה, ומהניסוח שלה נוכל לדייק גם לנושא שלנו. כי הניסוח של הברייתא זה שאם שבט עשה בהוראת בית הדין שלו, הוא מביא, והשאר לא מביאים. עכשיו מזה אפשר לדייק שזה דווקא כשזה היה בהוראת בית הדין שלו, אבל אם אותו שבט עשה בהוראת בית הדין הגדול, אז לא רק אותו שבט מביא, אלא גם השאר מביאים. כלומר, גם שבט אחד גורר אחריו לפי רבי יהודה את כל השאר. כך עולה מהברייתא, ורבשי מוסיף שבעצם אפשר לדייק את זה גם מרבי יהודה במשנה שלנו מאותו נושא. כי גם במשנה שלנו, כשרבי יהודה דיבר על בית דין של שבט ספציפי, גם שם הניסוח דומה. כתוב, אותו השבט חייב, ושאר כל השבטים פטורים. אז שוב, משמע שאם זה לא יהיה בית דין של שבט מסוים, אלא בית הדין הגדול, אז גם שאר השבטים יהיו חייבים. אז בקיצור, שבט אחד גורר אחריו את כולם, ועד כאן הדיון הראשון, הכנו שלפי רבי יהודה, גם שבט אחד גורר אחריו את כולם, וכל 12 השבטים יצטרכו להביא פר. הדיון השני הוא בשליש התחתון של עמוד ב', וזה כאמור לגבי רבי שמעון, כי כאמור במשנה ובברייתא רבי שמעון דיבר על שבעה שבטים, שיביאו כל אחד פר פלוס הבית דין, השאלה היא האם זה דווקא שבעה או גם אם זה פחות, אם שבט אחד חטא, האם גם אז הוא יביא פר והבית דין יביאו פר, וכאן נראה שתי ראיות לזה שכן, גם בשבט אחד, לפי רבי שמעון, הוא יביא פר והבית דין יביאו פר. אז ראיה ראשונה, זה מהברייתא שכבר ראינו מקודם בדיון הראשון, שהברייתא אמרה מה הן מביאים, לפי תנא קמא פר אחד, לפי רבי שמעון שני פרים, וכאן יש ממש העתק הדבק של מה שראינו מקודם בדיון הראשון, כלומר שבהווה מן הגמרא מבינה שמדובר כאן ששבט אחד חטא, והנה רואים שלפי רבי שמעון יש כאן שני פרים, כלומר השבט מביא פלוס הבית דין, אז הנה ראיה שכן, אבל כמו דוחה הגמרא שאולי כאן לא מדובר ששבט אחד חטא, אלא שרוב חלקי חטו, כלומר או שישה שבטים שהם רוב הקהל, או שבעה שבטים שהם לא רוב הקהל, שבזה רבי שמעון אמר שהם כולם ביחד מביאים אחד והבית דין עוד אחד, אבל אם זה פחות מזה, שבט אחד, שניים וכולי, אולי לא מביאים כלום, לכן מכאן אי אפשר להוכיח, זאת הראיה הראשונה, אמרנו אותה מהר כי כבר אמרנו אותה מקודם. הראיה השנייה אז מהמשנה שלנו, וזה שוב מסוף המשנה לגבי כשזה ביתין של שבט מסוים, שכאמור לפי רב יהודה, במקרה כזה אותו שבט מביא, אבל חכמים שם חולקים עליו ואומרים אינו חייב אלא על הוראת ביתין הגדול. עכשיו, מי זה חכמים? אז רב יהודה זה לא יכול להיות, כי הוא כבר הוזכר. רבי מאיר זה גם לא יכול להיות, כי לפי רבי מאיר לא צריך להגיד את זה. ברור של שבט אחד לא מביאים, כי הרי לפי רבי מאיר צריך רוב שבטים. פחות מזה לא מביאים כלום, אז אצלו זה לא רלוונטי בכלל. אלא מי זה חכמים? רבי שמעון. ומה בעצם אמר? כאן, שאם זה ביתין של שבט ספציפי והשבט הזה חטא, אז לא מביאים. אבל אם זה ביתין הגדול איתה ואותו שבט אחד חטא, אז אותו שבט כן יביא. כלומר, גם שבט אחד יביא, וזו כאמור באמת המסקנה, שגם לפי רבי שמעון כמו לפי רבי יהודה, גם משבט אחד חטא, על פי הוראת הביתין הגדול, הוא מביא. ההבדל הוא שלפי רבי יהודה זה גורר את שאר השבטים, כאמור בדיון הקודם, לפי רבי שמעון זה לא גורר, אלא רק אותו שבט פלוס הביתין יביאו, ועד כאן הדיון השני. ועכשיו, מה שהרגע אמרנו מוביל אותנו לדיון השלישי, מניין באמת למדו רבי יהודה ורבי שמעון מהתורה שגם שבט אחד מביא, כלומר מניין שגם שבט אחד נחשב קהל, ולזה הגמרא מביאה שני לימודים. לימוד אחד זה מזה שכתוב בדברי הימים, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים, כלומר הוא עומד כאן עם שבט יהודה, והוא קורא להם קהל יהודה, כלומר גם שבט אחד נחשב קהל, אבל דוחה הגמרא, בירושלים לא גרו רק שבט יהודה, אלא גם בנימין, אז אולי זה באמת ראיה ששני שבטים נקראים קהל, יהודה ובנימין, ימין, אבל זה עדיין לא ראיה שאפילו רק שבט אחד עכשיו קהל. לכן לימוד שני זה שיעקב אומר שהשם אמר לו, הנני מפריחה והרביתיך ונתתיך לקהל עמים. עכשיו, הברכה הזאת ניתנה לו אחרי שכל השבטים נולדו חוץ מבנימין, כך שבעצם השם מברך אותו שיוולד לו עוד שבט אחד, ולתוספת הזאת הוא קורא קהל. כלומר, שגם שבט אחד נקרא קהל, שזה מה שחיפשנו. עכשיו, הגמרא מנסה לדחות את זה ולומר, אולי השם מתכוון שעכשיו שהשבט יוולד ויהיו לך 12 בנים, אז זה נקרא קהל, אבל לא שהשבט האחד בפני עצמו קהל, אבל דוחה הגמרא לא יכול להיות, כי הרי כבר למדנו בדברי הימים שאפילו שני שבטים נקראים קהל, אז ודאי ש11 שבטים שהיו כבר ליעקב הם ודאי כבר קהל, אז השם לא התכוון שרק אחרי שיוולד עוד אחד אז יהיה קהל, כי זה כבר קהל, אלא השם מתכוון שהשבט הנוסף הוא עצמו, גם בפני עצמו, נקרא קהל, כלומר גם שבט אחד נקרא קהל, ועד כאן הדיון השלישי. מחר נמשיך ונעסוק בסוגיה הזאת של כמה פרים מביאים, נביא קושייה לרבי מאיר, אבל בינתיים נעצור כאן 3 שורות לפני סוף עמוד ב' ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור ל3 חלקים. בחלק הראשון ראינו מקרים שבהם הביתין לא מביאים פר בגלל איזשהו חיסרון בביתין, וראינו 3 סעיפים. סעיף ראשון זה אם אחד מהדיינים אמר להם שהם טועים, כי כאמור כתוב אם כל הדת ישראל ישגו, אז אם אחד מתנגד באופן אקטיבי לפסק, אז זה לא כל הדת ישראל. סעיף שני זה אם לא היה שם מופלא של ביתין, כי אנחנו מצפים שהביתין יהיה ביתין רציני שמתייעץ, ולכן כמו שאם הם טועים בדבר שאפילו הצדוקים מודים בו, שראינו אתמול אז לא מביאים פר, אז גם כן אם הם לא מתייעצים עם מופלא של ביתין, גם כן לא מביאים פר. וסעיף שלישי זה אם אחד מהדיינים היה פסול לדיני נפשות, וזה גר ממזר נתין, זקן או שלא רואי לבנים. וראינו 2 שלבים במקור של זה. א', זה שיש גזרה שווה ללמוד מנפשות אצלנו, וב', מה המקור שהם פסולים בנפשות, וזה שצריך דיינים שהם כמו משה רבנו שהם מיוחסים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על 3 מצבים של שוגג ומזיד, וזה שהמצב של פר זה כשגם הביתין היו שוגגים, וגם הקהל שעשה על פי הם עשה את זה בשוגג, אבל אם הביתין מזידים והקהל שוגג, או אם הביתין שוגגים והקהל מזיד, בשני המקרים האלו אין פר. אם הביתין מזידים והקהל שוגג, אז הקהל יביא כל אחד חטאת רגילה. אחרי זה בגמרא לקחו את זה לנושא אחר לגמרי, וזה הספק של רמי בר חמא מדף ב' עמוד א', אם ביתין תירו חלב ומישהו אכל חלב כי הוא חשב שזה שומן, האם הוא פטור או לא, אז מנסים לדק מהמשנה שלנו שהוא חייב, אבל דוח, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לנושא המרכזי של היום, וזה כמה פרים מביאים ועל איזה רוב. וראינו 3 דעות, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר סובר שצריך רוב של עם ישראל, רבי שמעל ברבי אליעזר אומר שזה או רוב שבטים או רוב אנשים, בכל אופן זה רוב של כל העם, ומביאים פר אחד. רבי יהודה אומר שמספיק רוב אפילו של שבט אחד שחטא, וכולם צריכים להביא פר, ולא מביאים פר אחד אלא כל שבט ושבט מביא. רבי שמעון מצד אחד מסכים עם רבי יהודה שמספיק ששבט אחד חטא וגם מסכים איתו שכל שבט ושבט מביא, מצד שני הוא מקל ממנו שלא גוררים, כלומר רק השבטים שחטאו מביאים, לא שאר השבטים, ומצד שלישי הוא מחמיר ממנו וזה שלא רק השבטים שחטאו מביאים אלא גם הבית דין מביא, כך שבסופו של דבר אם נסכם, אם חטאו כל השבטים, אז לפי רבי מאיר יביאו פר אחד, לפי רבי יהודה 12 פרים, לפי רבי שמעון 13, כי זה 12 פלוס הבית דין. אם חטאו שבט אחד, אז לפי רבי מאיר אף אחד לא מביא, כי אין רוב, לפי רבי יהודה עדיין 12, לפי רבי שמעון יהיו שני פרים, כלומר אותו שבט פלוס הבית דין. אם חטאו שבעה, אז לפי רבי מאיר הביאו פר אחד כי יש רוב, לפי רבי יהודה 12 כי כל שבט ושבט, ולפי רבי שמעון 8 פרים, כי השבעה שחטאו פלוס הבית דין. עד כאן הדעות, וראינו את המקורות של כולם מהפסוקים, ואחרי זה ראינו עוד שלושה דיונים. דיון אחד מניין שבאמת לפי רבי יהודה גם שבט אחד גורר אחריו את כולם, דיון שני מניין שלפי רבי שמעון גם שבט אחד חייב, ודיון שלישי מה המקור מהפסוקים לשניהם שבאמת גם שבט אחד נחשב קהל וחייב כל טוב.